אנחנו למדנו בימים הקודמים את המאמר הראשון מים רבים, את המאמר השני מיתן איש את כל און ביתו, והיום אנחנו נלמד את הביור על הנעל. זה קיים הרבה פעמים אצל אדמו"ר הזקן שיש לו מאמר שאומר אותו באופן מקוצר, ואחר כך יש ביור בהרחבה יותר גדולה ויותר עמוקה על כל מה שנאמר קודם. הביור עצמו הוא יחסית ארוך, כמה שנספיק היום ומחר יהיה בסדר. להבין העניין שתפילת הבעל עסק יהיה במדרגה גבוה. להבין את מה שאמרנו במאמר הקודם, שדווקא בעל עסק יכול להיות שהתפילה שלו תהיה הרבה יותר טובה ויותר חזקה ויותר מוצלחת מאשר אדם שהוא לא בעל עסק, יושב אוהלי מה שנקרא. אמרנו שדווקא התרדות שיש לו מעצימים לו את התפילה בהרבה יותר עוצמה יותר גדולה. אדם שיש לו תרדות, תרדות כאלה, זה כבר בהגדרה של אדם שיש לו תרדות. מי שיש לו תרדות, הוא נכנס בהגדרה שהדבר הזה כן דיבר עליו, שהתרדות מסיים לו. בדרך כלל, מי שיש לו תרדות, זה אדם שהוא בעל עסק. אז כדי להבין את זה, הוא אומר ככה. צריך להבין עניין ירידת הנשמה שהיא הניצוץ אלוקות בעולם הזה בגוף ונפש הבהמית. צריך להבין את העניין הזה שהנשמה שהיא ניצוץ אלוקות. הוריד אותה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה בגוף ונפש הבהמית, להיות טרוד תמיד במחשבות ודאגות הפרנסה באבלי עולם הזה, וזו ירידה גדולה. אז למה הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה להיות עסוק כל כך הרבה שעות, לכאורה בדברים המבלבלים? מאחריך לומר שירידה זו היא צורך עלייה. חייבים לומר שהקדוש ברוך הוא לא הוריד את הנשמה כי הוא רצה להפריע לה, להפך, הוא רצה לעזור לה, והעזרה באה על ידי אותם תרדות. שלאחר שירדה ונתלבשה בגוף ונפש הבהמית, תוכל לעלות למעלה-מעלה על ידי אהבת בכל מאודך שבלי גבול. דווקא אהבה לקדוש ברוך הוא באופן של בלי גבול, באמצעות הירידה לעניינים של העולם. ככה זה הנקודה שלמדנו קודם. כמאמר הזל, הדבר הזה מרומז גם במה שחזל אומרים, טוב זה מלאך חיים, מאוד זה מלאך המוות. כתוב לביום השישי, וירא אלוקים את כל עשה אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אומרים, המילה טוב שכתובה בכל ימות השבוע, טוב לבד זה מלאך חיים. שכתוב טוב מאוד, מאוד טוב, זה מלאך המוות. זאת אומרת, מלאך המוות הוא עוד יותר טוב מאשר מלאך חיים. הוא דווקא מעצים אצל האדם את העניין הרבה יותר. וזהו דווקא על ידי אהבה באה מנפש הבהמית. דווקא שהנפש הבהמית קיימת אצל האדם, היא גורמת לו אהבה יותר גדולה. כמו שאנו רואים למטה, רואים גם כן בצורה פיזית ומוחשית, שכוח הבהמה גדול מכוח האדם. רואים שפיזית בהמה יש לה יותר כוח מבן אדם. אז גם מבחינה נפשית, הנפש הבהמית יש לו כוח יותר מהנפש האלוקית. וכשהוא מנוצל לטוב, אז התוצאה היא הרבה יותר חזקה. כמו כן למעלה, אותו דבר בעניינים רוחניים, אנחנו מכירים את מאמר חז"ל שאומר, אמרו רבותינו ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים חולי. זאת אומרת, שוב, רואים שהבעל תשובה שהיה לו עסק עם חטא, והוא חוזר בתשובה, אז העוצמה שלו מגיעה ליותר גבוה מאשר הצדיק, שהוא מלכתחילה גדל, מה שנקרא, בתוך צמר גפן, הוא גדל ככה בצורה נכונה. והיינו מפני מה הסיבה לדבר, מפני שבחינת בעל תשובה הוא בחיל היתר. הבעל תשובה עובד את הקדוש ברוך הוא בכוח יותר חזק, ובכוח והתגברות גדול. והיינו מה הסיבה לכך שהנפש הבהמית, מה הסיבה שהנפש הבהמית מעצימה לנו את העבודה, מה הסיבה שהתרדות מעצימות לנו את האהבה, והיינו מפני, אז פה הוא מתחיל להסביר את השורש באלוקות. מה? אהבה היא הנפש האלוקית אוהבת, אבל מה מעצים לה? כמו שאתה שם סכר, אז אתה מעצים את התשוקה יותר. הנפש הבהמית גורם לבן אדם, ובסופו של דבר גם הנפש הבהמית יאהב את הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים, בכל לבבך, שני יצריך. זאת אומרת, הנפש הבהמית גם הוא בסופו של דבר רוצה לאהוב את הבורא. וזה ההתהפכה בהתחלה, בעל תשובה, בהתחלה ההתקפיה. הצדיק גמור, אין לו לכתחילה את ההפרעות האלה. לכתחילה הנפש הבהמית שלו הוא עדין וזורם. אבל דווקא אצל אותו אחד שהנפש הבהמית מפריע והוא גורם מעצורים, אז שאתה תצליח להפוך אותו, אז אתה יהיה הרבה יותר חזק. והיינו מפני מה הסיבה האלוקית לדבר, בגלל שבחינת נפש הבהמית הוא מבחינת עולם התור. פה הוא נכנס להסביר נקודה, הוא מסביר את זה בהרחבה, שבאלוקות ידוע שיש עולם התוהו ועולם התיקון. עולם התוהו הוא עולם יותר מעלה מעולם התיקון. האורות האלוקיים שמאירים בעולם התוהו הם הרבה יותר גבוהים מהאורות שמאירים בעולם התיקון. והנפש הבהמית שורשו מעולם התוהו. וכשהוא נפל למטה, הוא נפל נמוך מאוד. כי בו שידוע כלל, שמשהו יותר גבוה נופל הרבה יותר למטה. אז לכן, מכיוון שבשורש יש לו עוצמות יותר גדולות, אז שהוא מצליח לגלות את השורש שלו, כשהעסק שלו מתערר, אז הרבה יותר עוצמתי.
אבל איך עולם הטוב והתיקון מסתדרים על העולמות? איפה הם נמצאים?
עולם התיקון זה עולם האצילות, ועולם הטוב הוא יותר גבוה ממנו. ארבעת העולמות שאנחנו מכירים, בוודאי. כמו שזה מרומז בתורה, שכתוב, ואילה המלאכים אשר מלכו, מדובר על המלאכים של עשיו, עשיו ויעקב, כתוב בחסידות, שיעקב מסמל עולם התיקון, ועשיו מסמל עולם התור. אז כתוב בתורה שהמלאכים של עשיו מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל. הם היו מלאכים עוד לפני מלאכים אצל יהודים, זאת אומרת שעולם התור הוא הרבה יותר גבוה, ולפני, לפני לא רק בזמן, לפני מבחינת רמה, לפני יותר גבוה מעולם התיקון.
זאת אומרת הגויים?
זה אומר הגויים, זה אומר העניינים של העולם, הגשמיות,
כל הגויים באים מי...
לא מדבר על לא מדבר על הגוי, מדבר על הנפש, השורש של עשיו, הגוי כפי שהוא נראה פה בעולם הזה, הוא נמוך. אבל השורש של כל של המלאך, של השר שלו, שהשורש האלוקי שלו, הוא הרבה יותר גבוה. כמו שבפועל, השורש שלנו מבחינת ההתגלות יותר נמוך. במידה מסוימת. וזה שיש בסופו של דבר יעקב מנצח את עשיו, זה המטרה שהוא, כמו שבעזרת השם נגיע בתורה או למאמרים של ההתגוששות בין יעקב לעשיו, שם הוא יסביר את זה בהרחבה את העניין. ובחינת התוהו הוא למעלה מבחינת התיקון. כמו שכתוב, אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל. מה זה בני ישראל? שבחינת התיקון. ודווקא המלכים האלה של עשיו הם מלכו לפני. ולהבין כל זה, צריך להבין כל המושג הזה, כי כאן אומר זה ממש בנקודות מקוצרות. להבין כל זה. הנה היית במדרש, כתוב במדרש, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהנה העולם מתקיים, שיתף מידת רחמים. אז מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין? אז אפשר לחשוב שמה זה מידת הדין? דין הכוונה היא לא להשפיע, לעצור, ורחמים זה אומר לתת. ככה זה לכאורה נראה. אבל זה קשה להסביר כך. מדוע? כי מידת הדין, אם תגיד שמידת הדין פירושו העניין של מעצור, אם מידת הדין זה אומר לא לתת, אז איך אפשר לברוא אם לא? הלברוא צריך להיות אם כן. אז מה פירוש הוא רצה לברוא את העולם אם לא לתת? אם מעצור לא נוסעים? כשאתה שם ברקס הרכב לא נוסע. אתה לא יכול להגיד, בהתחלה רציתי לנסוע כל הדרך עם ברקס. ראיתי שהרכב לא ייסע, אז אני החלטתי לעשות גם גז. אין כזה דבר. אז חייב לומר שכשכתוב מידת הדין, כשכתוב מידת הדין, חייב להיות שמה הכוונה מידת הדין? מידת הדין פירושו גם לתת, אבל לתת באופן אחר. ומידת רחמים זה לתת באופן אחר. חייב ככה להסביר. אז מה הכוונה? אין הפירוש כמו שהעולם סוברים. הכוונה היא לא כמו שהעולם חושב. שמידת הדין הוא בחינת צמצום ומניעת ההשפעה, אי אפשר להסביר שדין הכוונה היא לא להשפיע, לעצור... כי הרי בחינת גבורה היא אחת ממידותיו התברך. קודם כל הוא אומר, מידת הדין זה גבורה. גבורה זה אחד מהמידות האלוקיות. מידה אלוקית, כל המידות, מידות זה נתינה, זה השפעה, רק צורות שונות של השפעה. אבל זה מידה שיש לה עניין לתת, כמו מידות של בן אדם. מידה זה נתינה והשפעה ולא עצירה. כמו שכתוב, רואים שגבורה זה אחד מהמידות האלוקיות. הפסוק אומר, אומרים זה בתפילה כל בוקר. לך השם הגדולה והגבורה. כמו שלך השם הגדולה, אותו דבר לך השם הגבורה. גבורה זה גם אחד מהמידות שלך. שם עשר ספירות האצילות, יש עשר ספירות האצילות. שמה המשותף בכל העשר? המחיים ומהווים, מאין ליש. כל העשר שותפים בהוויה ובחיות ובאנרגיה. אז כל העשר יש להם תנועה של לתת ולהשפיע. אין אחד מהעשר שהתנועה שלו סטופ. כי אם התנועה שלו זה סטופ, לא לתת, אז הוא לא אמור להיות אחד מהעשר שעניינם לתת. אז מה אם כך זה העניין של הדין והגבורה? אבל לפני זה הוא מביא עוד הוכחה. ועוד, הנה כתיב הפסוק אומר, כי אדם הוא הנפש. אדם נותן אנרגיה לבן אדם. שעיקר חיות האדם הוא אדם. וידוע שדם נמשך מבחינת גבורה, מידת הדין. דם זה גבורה, מים זה חסד, אדם זה גבורה. אז אם כך, דם זה גבורה, ומה אדם עושה לאדם? הוא נותן את כל האנרגיות. אז אם כך, מה זה גבורה? איזה סוג אנרגיה זו? אז הוא אומר, הפוך לגמרי ממה שאנחנו חושבים. אלא הפירוש מידת הדין, אתה יודע מה זה מידת הדין? זה לא לא לתת, אלא הוא בחינת גבורה, אתה יודע מה זה גבורה? לשון תגבורת, לתת יותר. זה בדיוק כמו שאומרים בתפילת 18. ברכה הראשונה ב-18, זה מגן אברהם. אברהם זה חסד. מגיע הברכה השנייה ב-18, אתה גיבור. גבורה. על מה מדובר בברכה הזו של הגבורה? מדובר שם על משיב הרוח ומוריד הגשם. בחיים מתים ברחמים רבים. אז מה הברכה הזו מדברת על צמצום ואי נתינה? על הנתינות הכי טובות והכי גדולות יש שם בברכה הזו של אתה גיבור. זאת אומרת, הגבורה זו נתינה בעוצמות. ולפעמים נתינה בעוצמות מתקבלת אצל המקבל כדבר לא טוב, כמו הסיפור עם חני המעגל שביקש גשמים. אז בתחילה ירדו טיפות, אז הוא אמר, לא ככה ביקשתי. אז התחיל לרדת בשטף רב. גם אמר, לא כך ביקשתי. אבל רצית גשם, קיבלת, הנה, בשטף רב. אבל שטף מדי גדול, מה הוא בעצם גורם למקבל? זה גורם לו גבורה, זה גורם לו בעיה, הוא לא יכול לעמוד בזה. אבל הגבורה פירושו לא לתת, אלא הגבורה פירושו הפוך, לתת בעוצמה יותר גדולה. שכוח החיות מאור אינסוף בא בהתגברות יותר מבחינת החסד, שנמשך למטה מטה. אבל חסד נותן, חסד נותן עד למטה, אבל הוא בא בבחינת קרירות. חסד נותן בקור, כך במינונים שאתה מסוגל לעמוד בו. גבורה נותן באש, אז זה נתינה בעוצמה שאתה לא יכול לעמוד בו. במקור שניהם נותנים. המקבל אומר, וואו, גבורה, זה, אני לא יכול לעמוד בזה. כמו לא עלינו איסורים. אז איסורים זה דבר שאדם לא יכול לעמוד בזה חלילה, כן? אבל מאיפה בא איסורים? זה בא מגבורה, אבל מה זה גבורה? זה נתינה, זה שבע, מה מוסבר בחסידות של הפך? זה בא ממקור יותר גבוה ויותר עליון, את אשר יאהב השם יוכיח וכולי, עם כל הביורים שיש על זה. אנחנו רואים ש...
הוא מוכר אותו שהוא לא יכול לקבל.
אז זה גבורה, באמת. אז הדרך איך אדם מתמודד עם זה, יש על זה ביורים בתניה, איך אדם יכול לשנות את ההסתכלות.
לא.
פעם סיפרת הפוך, אמרת חסד, זה שטף מלא, והגבורה... אתה
משנה את כל המשמעות.
רגע, יש קשה. בוא נבין את זה. חסד היה שטף מלא, והגבורה היה מגביל אותו, כי הבן אדם לא יכול לקחת. עכשיו אמרת לא, הפוך. החסד הוא נותן את זה בצמצום, והגבורה זה
בכמויות שאתה יכול.
הגבורה איך
שהיא... השאלה היא, נכון, השאלה היא.
הוא מאשר את
ה... בוודאי. השאלה היא איך זה בשורש ואיך זה למטה. פה הוא מדבר איך זה בשורש העניין, ואחר כך איך זה מתקבל למטה. בשורש העניין הוא גבורה זה נתינה עוצמתית. זה בשורש העניין. נראה עוד כמה שורות, אולי זה ירחיב לנו. מה שאין כן... חסד, מה זה חסד? חסד זה בא, כמו שהוא אומר, בקרירות. מה שאין כבחינת גבורה, שבה חיות מאור אינסוף בהתגברות רב למאוד. בשורש גבורה זה עוצמה יותר גדולה. על כן, תיקח למשל, תיקח דוגמה, אתה, יש לך כוס מים. אתה רוצה למלא במים, בכוס מים. אם אתה תפתח את הברז קצת, בקרירות, בעדינות, תמלא לך הכוס, כי יש לך כוס מים. אם תפתח את הברז בעוצמה הכי גדולה, יעוף לך גם הכוס. אז בסופו של דבר, לא קיבלתי כלום. אבל למה לא קיבלתי כלום? כי הנתינה לא הייתה? או כי הנתינה הייתה יותר מדי? אז התוצאה היא שבאופן השני, אומר, באופן הראשון היה חסד, קיבלתי, באופן השני גבורה, לא קיבלתי כלום. אבל למה לא קיבלת כלום? בגלל שהברז נפתח בשטף מדי גדול. בחום, בעוצמות, בהתלהבות. זה, בשורש העניין, הגבורה היא עוצמה גדולה. איך זה מתקבל ומתפרש? בתחתון זה, הוא לא מקבל כלום, הוא לא מסוגל לקבל, או שהוא לא מקבל כלום, או שמקבל בפחות. זה מה שהוא אומר. בוא נראה קודם כל את העניין כפי שזה בשורש. מה שאין כן בחינת גבורה, שבה החיות מאור אינסוף בהתגברות רב למאוד. על כן, ממילא, עכשיו מה התוצאה? כשבא בדרך השתלשלות למטה, כשהעוצמה הגדולה הזו באה למטה, נעשה בחינת דין. אז זה איך זה מתורגם פה למטה? לדין. מה אומר דין? לא קיבלתי. מי שאינו ראוי לקבל ההשפעה, אינו יכול לקבל. אם היית בא עם האמבטיה הגדולה, והיו פותחים את הברז בגדול, היית מקבל, כי אתה כלי. אתה בא עם כוס קטנה, באותו עוצמה, לא קיבלת כלום. אם זה היה נפתח בחסד, אז גם אם היית בא עם האמבטיה, וגם אם היית בא עם כוס, היית בסוף יוצא עם משהו. כי כשבא בדין, זאת אומרת, אני נותן הכי גדול. מי יקבל? מי שראוי יקבל, מי שלא ראוי לא יקבל. כשזה בא בחסד, אז כל אחד יקבל ויצא בסוף עם משהו. אז בהתקבלות אצל המקבל זה מתפרש הפוך, אבל בשורש העניין, זה לא אומר שזה לא נתינה, זה אומר שזה נתינה הרבה יותר חזקה.
זה קשור לשבילת הכלים?
נכון, עולמתו בהמשך זה קשור, ודאי. ושאין כבחינת חסד שבה החיות בקרירות, יוכל למשוך ולהתפשט למטה-מטה. אבל בחינת גבורה הוא החיות בהתגברות. זה נקרא בחינת זין מלאכים. העולם התוהו, קוראים לזה המלאכים של עשיו, שבע המלאכים, ועולם התוהו. שלכן נקראים יהיו צפירות בעולם התוהו בשם מלאכים. מה זה מלאכים? מלך, כל השבע נקראים מלך, כל המידות נקראים מלך. כי מלך זה אומר, כל אחד הוא מלך, אז זה לא מתמזג עם השני. כל אחד עומד על שלו בכל העוצמה. ועולם התוהו זה עולם שהעוצמות שם הן מאוד מאוד גדולות, ואין מיזוג ושיתוף ביניהם, ואז התוצאה שמתקבלת זה קטסטרופה. בעולם התיקון יש את אותם אורות, אבל האורות הם לא נקראים מלאכים, הם ספירות. ואז יש מיזוג ביניהם, ואז ההתקבלות היא, כל אחד מקבל מהשני, אני רוצה לתת בעוצמה גדולה. הוא אומר, טוב, אבל הוא צריך להיות כלי, אל תיתן להם כזה עוצמה, כי הוא לא יהיה כלי. אז בואו נשלב, ואז התוצאה היא הרבה יותר טובה. לכן עולם התוהו נקרא שבירת הכלים, כמו שהזכרת מיד כל.
כל כולו של עולם התוהו בעצם
זה,
הוא
זה התגברות. זה התגברות בדיוק. זה תוהו.
לא, זה לא באמת...
בגדול ההבדל בין גבורה לחסד זה תיקון וגבורה. זה תוהו ותיקון.
אבל גבורה, איך שזה בתיקון, איך שזה גם מתוקן, יש פה שעומדים בטעני.
יפה, נכון, זה שילוב. משהו אחר.
יש לה תכונות אחרות.
זין המלאכים של עשיו. קשור לזין המידות. בסופו של דבר זין העמים גם קשורים לשבע המידות, אבל בפשטות כאן מדובר על עשיו. ועל פי הקבלה המבואר, שבחינת התוהו הוא ריבוי האור, הוא מיעוט כלים. או בבחינת התיקון הוא בהיפוך. יש מיעוט אור וריבוי כלים. אז במילא זה מתקבל כמו שצריך. פירוש ריבוי אור, שהאור והחיות בא בהתגברות רב, כי כל היו צפירות היו בתגבורת, שזה בא מאוד גדול, כל העשר ספירות היו ממש בתגבורת, בתגבורת רב. כמו בחינת חסד, בעולם התוהו, מה זה חסד? היה מידת חסד בהתגברות רב. גבורה, בהתגברות רב. לכן כל היו צפירות. וגם לכן לא היה התכללות המידות, להיות כלול חסד וגבורה. מפני שכל בחינה ומידה היה בכוח והתגברות רב. לכן לא היה יכול להתכלל עם מפוחו. והיה כל מידה בפני עצמה, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, הוא אמר, בוא ניתן את הכל בעוצמה. אבל העולם לא יכול לעמוד בזה, הוא לא כלי לזה. זה נהיה שבירת הכלים. וזהו שראה שהנה העולם מתקיים. כי מזה אינו יכול להיות תיקון. תיקון עולם, אי אפשר להיות עולם מתוקן. ולצורך תיקון עולם הוא צריך להיות בחינת תיקון. מה זה תיקון? מיזוג. היינו בחינת קווים. התקללות המידות זה בזה, והוא בחינת ריבוי כלים ומיעוט האור. שהאור והחיות אינו בא בהתגברות, רק בחינת חסד, בקרירות, הכל בא באופן של חסד. זאת אומרת, באופן כללי זה תנועה של חסד. ולזה יוכל להיות התקללות, חסד וגבורה שני הפכים. עד כאן בעצם הוא הסביר, אנחנו נעצור בנקודה הזו, נסכם מה שבעצם למדנו, שאנחנו הרי רוצים להסביר למה הנפש הבהמית יש לו עוצמה יותר גדולה מהנפש האלוקית. אז קודם כל אנחנו מדברים, נסתכל עליהם בשורש. יש עולם התוהו ויש עולם התיקון. נפש הבהמית הוא תרגום של עולם התוהו. לכן הבהמה שהיא שורשה מעולם התוהו היא חזקה. הבן אדם זה שהוא חלש, כי הוא בא מעולם התיקון. אז אצלו הדברים באים במינון חלש. אדם שרוצה לרוץ מהר צריך לרכב על סוס. וזה יסביר לנו בסופו של דבר למה הנפש הבהמית, כשהיא משתכנעת ללכת בקו של הנפש האלוקית, כשזה נקרא בעל תשובה, אז מה קורה? לוקחים את הדרך הנכונה של הנפש האלוקית עם העוצמות של הנפש הבהמית, ואז עושים כאן שידוך ושילוב ביחד, ואז עבודת השם שלו היא בחיל היתיר ובעוצמה גדולה. לכן התפילה של בעלי עסקים בסופו של דבר יכולה להיות הרבה יותר בכוונה והרבה יותר בעוצמה. אחר ממשיך עוד קצת בעזרת השם.